נקרא את הפסקה, פסקה ג' בעמוד י' ד'. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד. העולם יתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוקית הברורה. יעקב הרב מצטט דברי חכמינו, יעקב שלח את הפורפירה, פורפירה זה חלוק המלוכה, יעבור נא, כך אמר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר תגיע וכל התור יישמע בארצנו. הפסקה הזו היא לא מסבירה הרבה על מה מדובר, לכן צריך להסביר. וההסברה צריכה להתחיל בכך שכל הפסקאות האלה, לא רק כל הפסקאות האלה, בכל הספר, בכל הספרים, באים ללמד אותנו יסודות של אמונה. נזכיר שוב, מהי אמונה? אמונה זה לא רק להאמין שיש בורא לעולם והוא ברא את הכל. אמונה זה לא רק אמונה בבריאה, משהו כביכול חד פעמי. אמונה כוללת הכרה בכך שאותו בורא שברא את הכל, יש לו תכלית לבריאה. ולא רק שיש תכלית, יש גם תוכנית. איך התכלית הזו תושג? ולא רק שיש תוכנית, ולא רק שהוא ברא את הכל, אלא שהוא גם ממשיך להנהיג את הכל, להוביל את הכל לאותה תכלית שלשמה ברא את הכל. כלומר, הבורא זה לא רק משהו שהוא עשה בצורה חד פעמית. הוא ממשיך. אנחנו אומרים בברכות קריאת שמע, המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. יש בזה כמה משמעויות. גם המשמעות הפשוטה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מאז הבריאה, שאז ברא חיים, ברא עולם עם כוחות חיים במדרגות שונות של חיים, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל במיוחד, אלא שהוא גם מזרים חיים כל הזמן את אותם חיים. ולא רק בצורה פעמית נתן חיים, אלא כל הזמן נותן חיים. ובכדי להשיג את התכלית, הקדוש ברוך הוא מוביל ומנהיג ומשגיח על העולם, ובמיוחד על בני אדם, ויש מושגים של שכר ועונש. הבריאה כולה, עם כל הנמצאים בבריאה, הם לא מופקרים, אלא הם מונהגים. אמנם יש בחירה חופשית לאדם, לכל אדם, שנברא בצלם אלוקים, כמובן לישראל, אבל הבחירה החופשית לא מנתקת את הברואים, את הנברא, את האדם, מהשליטה האלוקית. הקדוש ברוך הוא מוביל ומנהיג ומשגיח, אלא מאפשר גם בחירה חופשית. ולכן כל מה שמתרחש בבריאה, בכל תולדות הבריאה, ובוודאי בכל תולדות ישראל, אנחנו כאנשי אמונה צריכים למצוא מה הבורא עושה, מה משמעות הדברים שמתרחשים. והיות ואנחנו יודעים שלא רק השגחה כללית ישנה, אלא יש גם השגחה פרטית על כל אדם ועל כל מעשיו, ובוודאי עוד יותר ישנה השגחה כללית של אומות ושל מלחמות, כפי שאנחנו למדנו, התחלנו כבר ללמוד על כך. מלחמות זוהי אחת מהתופעות החזקות, נאמר, בבריאה, המזעזות יותר, המשפיעות יותר על מהלכי הדברים בבריאה. ולכן המלחמות הן בוודאי מושגחות על ידי הבורא. אנחנו גם יודעים שיחד עם זה שאנחנו מצווים להתבונן בכל מה שמתרחש בעולם, בסוף ספר דברים, בפרשת האזינו, כתוב, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, של אביך ויגדך זקניך, זקניך ויאמרו לך, בכל מה שמתרחש בעולם. אם חכמנו הלא אומרים, אין אדם נוקף אצבעו למטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, חכמים רוצים להגיד בזה, בכל האירועים הפרטיים אצל כל האדם, הכל מושגח. ולכן צריך להתבונן, ובוודאי בכל המהלכים שבעולם, למדנו להתבונן במלחמות הראשונות שהיו אצל אברהם אבינו. הבאנו את דברי רבותינו, רש"י מביא בפרשת לך לך את המלחמה, על המלחמה של ארבעת המלאכים נגד החמישה, אלו שלקחו בשבי את לוט, ואברהם אבינו יצא להילחם נגדם כדי לשחרר את לוט. שם אומרים חכמינו, אם ראית אומות מתגרות זו בזו, צפה לרגלי משיח. כלומר, הלא המשיח זה כינוי לאותה תכלית, לאותה שלמות של הבריאה, שתבוא על ידי משיח השם. בזמן הגולה, שהגולה תגיע לשלמותה, ואפילו בראשית הבריאה, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את האור, הבריאה הראשונה, ויום אלוקים יהי אור ויהי אור, היום הראשון. אבל עוד לפני הפסוק הזה נאמר, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כך כתוב בפסוק. וחכמינו מתרגמים מה זה רוח אלוקים, רוחה דמלכה משיכה. כלומר, התכלית הסופית היא כבר גנוזה בכוח, עוד לא בפועל, זה ייקח כמה אלפי שנים עד שזה יגיע להוצאה לפועל. כי זה תלוי בהרבה דברים, ובין היתר במעשי אדם, במיוחד במעשי ישראל. אבל כבר אותה תכלית היא מרחפת, היא גנוזה, היא מכוונת את הבריאה לקראת אותה תכלית. מתוך כך אנחנו נוכל להבין גם את הפסקה הזאת. הלא בתולדות הבריאה, בתולדות ישראל, למרות שהמטרה, כל מה שדיברנו, התכלית, השלמות של הבריאה, איך נגיע, איך הבריאה תגיע לשלמות הזאת. זה הקדוש ברוך הוא גילה לנו, כשהוא דיבר אל אברהם אבינו, שאמר לו, לך לך לארץ אשר עליך, ואעשך לגוי גדול, והיה ברכך, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, מה שנאמר אחר כך, אחרי שנים רבות, על ידי הנביאים שלנו, נביאי בית ראשון במיוחד, ישעיהו ועמוס, וירמיהו ואחרים, ישעיהו נאמר שעם ישראל יהיה לאור עולם, כבר נאמר לאברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה נאמר גם ליצחק אבינו, וזה נאמר גם ליעקב אבינו. כלומר, עם ישראל מיועד להביא את הברכה לעולם. את ברכת האמונה, ברכה של חיים, של טובה, של חסד, של ברכה, של משמעות לחיים. והמשמעות הזאת תתגלה ככל ששם השם יתגלה בעולם. אברהם אבינו קרא בכל מקום בשם השם, כשיכירו את בורי עולם, כפי שאנחנו אומרים בתפילת עלינו לשבח, יכירו וידעו כל יושבי תבל. אברהם אבינו התחיל לעסוק בכך עוד לפני מתן תורה, לקרב להבנה אמיתית מה זה גוף ונשמה, איזה כוחות רוחניים ישנם באדם, מה זה הצלם אלוקי שבאדם, הטבע האנושי, ואחר כך ישראל, טבע הקדושה שבישראל, כשהקדוש ברוך הוא הודיע לפני מתן תורה, לפני השמעת עשרת הדיברות, כשהגיעו להר סיני, שלח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו להגיד לעם ישראל, אתם תהיו לי סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל הדברים האלו יצאו אל הפועל על ידי מתן תורה, על ידי אלפי שנים של קיום תורה. אנחנו כבר באלף השישי של בריאת העולם, קרוב לסיום האלף השישי, ולכן קרובים גם כן למשיח, לאחרית הימים, שמקסימום יבוא בסוף האלף השישי. יכול לבוא מקודם, אבל לא מאוחר מאשר סוף האלף השישי. עכשיו, כשאנחנו מתבוננים איך הדברים התקדמו, לא למדנו בתורה, בבראשית, ואחר כך ביתר ספרי התורה ובדברי חכמינו, ובתולדות ישראל, אשר בנביאים גם כן, לא הופיע עם ישראל בעולם מיד. אבותינו הופיעו קודם, אברהם, יצחק ויעקב, וההופעה שלהם לא הייתה פשוטה. חכמינו לכן שואלים, למה עשה את האימהות עקרות, גם שרה, גם רבקה, גם רחל, והכל כדי לגלות את האופי האלוקי של עם ישראל. הדברים לא התקדמו בדרך טבעית, אלא בדרך ניסית. אותו דבר ביציאת מצרים, מי אנחנו סיימנו ברוך השם בספר בראשית, אנחנו השבוע מתחילים ספר שמות, ובוודאי עולה על דעתנו לשאול מה עשה פה הקדוש ברוך הוא. אמר לאברהם אבינו אחרי ששלח אותו לארץ ישראל, אמר לו ואעשך לגוי גדול. אז למה לא עשה אותו לגוי גדול בארץ ישראל, שלח אותו לארץ ישראל? וכבר בארץ ישראל, אחרי כמה זמן, הודיע לו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, ורק אחרי כן יצאו ברכוש גדול. וגם ליעקב אבינו אמר בפרשת ויגש, כשיעקב אבינו היה בדרך למצרים לפגוש את יוסף, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו ואמר לו, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. למה את הגוי הגדול הזה הקדוש ברוך הוא יביא לעולם לא בדרך טבעית? ארץ ישראל, כמו שכל עם נולד בארצו, יצא לפועל בארצו, אותו חלק גיאוגרפי שהיה שם, ועל ידי החלטה אנושית, ציבורים אנושיים החליטו להיות עם על ידי החלטה של הציבורים האלה. ולמה הסיבוכים האלה, מצרים, תומעת ארץ מצרים, עבודה זרה, עבדות, שפלות? ומהי התשובה? אתם עדיין יודעות. לא? אתם כן יודעות.
ישראל
שונה נשארה מלשמור עניין אלוקי,
וצריך שזה יהיה
מוכר כאילו
לעולם.
כן, איך קוראים לך? הילד חן. הילד חן. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא לא רצה, שעם ישראל יופיע בצורה טבעית כמו עמים אחרים, על ידי החלטה אנושית. לא, זה לא עם אנושי, זה עם אלוקי, עם ייעוד אלוקי, עם אורחות חיים אלוקיים, של קדושה. ולכן עם ישראל צריך להופיע בצורה כזאת שיהיה ברור שזוהי יצירה אלוקית, לא יצירה אנושית. לכן הביא את עם ישראל למצב הקשה הזה במצרים, למצב שפל, תומה, נכון? תומה. ולמדו עבודה זרה מהמצרים. ולא רצו כל כך לצאת ממצרים להיות עם עצמאי. זוהי אחריות להיות עם עצמאי ולשאת בעול הזה של הבאת ברכה לכל העולם. ולכן התוכנית האלוקית הייתה מוכנה לכך. להביא את עם ישראל למצב הזה. וכפי שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח, כי מה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בגללו. איזה מקום תופסת יציאת מצרים בחיים שלנו? תופסת מקום? גם איזה מתבטא?
בתפילה.
מה?
בתפילה, בקידוש.
בבריקת המזון.
בכל. אבל לא רק זה, יש ציווי בתורה. למען תזכור את ארץ מצרים כל ימי חייך. בקריאת שמה. בקבלת עול מלכות שמיים. ויותר מזה, המשנה במסכת פסחים, וזה מובן גם בהגדה. של פסח. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. והאמת היא, מצרים עלו מלשון מיצרים. השורש של כל הצרות שלנו, כל הדבר. וכל המיצרים שהטילו עלינו, ממקום שהצלו את חיינו, רצו לדכא את חיינו ואפילו להשמיד אותנו, לעקב את הופעת החיים של עם ישראל בעולם, את הופעת החיים של ערכים אלוקיים בעולם, מוסר אלוקי, טוב אלוקי, יושר אלוקי. הכל התחיל במצרים, ובכל דור ודור הקדוש באמת, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרינו. הלא פעמיים מוזכר בהגדה, וזה מדברי המשנה, בכל דור ודור. פעם אחת נאמר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא. איזה עוד? דור ודור עומדים עלינו להשמידנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והיא שעמדה לנו ולאבותינו. כלומר, ההבטחה האלוקית, המשימה האלוקית המוטלת עלינו, שמוכרחה לצאת לפועל. ולכן לא הופיע עם ישראל קודם, קודם הופיעו האבות, ומהאבות לבנים, וגם בדרך לא פשוטה במאבקים, ולמדנו להכיר שהשם ישראל קיבלנו, קיבלנו מתוך מה? מאבק, ויאבק איש איתו עד עלות השחר. וישראל, מה פירוש ישראל בתורה? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, בטוחה מלשון, מלשון התגברות על כל הרשעה, על כל אלו שקמים עלינו להשמידנו. שרית, התגברת. ומתוך כך יש עוד משמעויות לשם ישראל. נכון? מה זה השם ישראל? שם ישראל זה גם שיר אל. האותיות ישראל זה שיר אל. כי אנחנו, כל תפקידנו, זה אומר הנביא ישעיהו, בשם השם, עם זו יצרתי לי, תהילתי אספר. ודוד המלך יכניס את זה כפסוק בתהילים, תהילת השם ידבר פי. ואנחנו מספרים את שבחו של הקדוש ברוך הוא. בעצם חיינו, באורחות חיינו, התורה נקראת שירה. בפרשת וילך, כשהתורה כותבת את המצווה לכתוב ספר תורה, הפסוק אומר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. התורה נקראת שירה. ומישהו ישאל, הלא התורה היא חוקים ומשפטים. יש אמרה של הרב קוק זצ"ל, כשם שיש חוקים לשירה, כך יש שירה לחוקים. מערכת של חוקים, אורחות חיים, הרמוניה של חיים, שכל מצווה משמיעה צליל מיוחד של השירה הזאת. החיים זה שירה כשהיא מתנהלת בצורה מסודרת, בהרמוניה, לא בסתירות. כן, ולכן אנחנו מגיעים מתוך התבוננות אחרי הופעת האבות, שמגיע הזמן, וזה הקדוש ברוך הוא מחליט והחליט מגיע זמן ליצירת עם ישראל, להופעת עם ישראל בעולם. אז עם ישראל הופיע בעולם. וכל העולם הכיר בכך. בשירת הים אומרים ישראל, אז נבהלו אלופי אדום, עיני מואב, יוחזי מורעב, נמוגו כל יושבי כנען. כל העולם שמע על יציאת מצרים. מצרים הייתה המעצמה היחידה בעולם אז. וכשישראל ניצחו את מצרים, התדברו ויצאו ממצרים, זה זיזע את כל העולם. זו הייתה ההופעה הראשונה הגלויה של הקדוש ברוך הוא לפני כל העולם. מכות מצרים, קריאת ים סוף, יציאה, אחר כך הייתה גם ההופעה של מתן תורה, אז זו הייתה ההופעה הראשונה. הנה מתחילים לצעוד לקראת התכלית של הבריאה, אבל הצעידה הזאת הסתפחה, נכנסו ל... היו חטאים גם במדבר, ובעיקר באו חורבנות, הוקם בית ראשון, לא החזיק מעמד, חורבן בית ראשון, יצאו בגלות, חזרו לבית שני, גם בית שני לא החזיק מעמד, וכפי שחז"ל אומרים, רק הבית השלישי הוא זה שיחזיק מעמד לנצח. בכל זה מכוון על ידי הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להיכנס לכל מה שנאמר על כך, אבל חכמינו גם מדברים על כך, למה חרב בית ראשון, למה חרב בית שני, איך ייבנה הבית השלישי, ואת זה צריך להזכיר שוב. יש תמיד מתוך לחצים וקשיים וייסורים, גם בימינו, גם בדורות שלנו, אז יש כאלו שחושבים, במיוחד לגבי הגאולה, שמשהו התקלקל, אין גאולה. אחרי הפשע של עקירת יישובי גוש קטיף, היו בינינו בתוך הנוער שלנו שמורים כך, זה לא גאולה. כמובן, הם אמרו את זה כי לא למדו במקורות מהי גאולה. בדברי הנביאים ובדברי חכמינו, לא רק שלא כתוב שהגאולה תהיה חלקה בלי בעיות, כתוב להפך, שהגאולה תהיה מלאה בעיות. ייסורים וגם בלבולים פנימיים בהרחבה, כי זה לא פשוט. זה לא היה פשוט ליעקב אבינו. יעקב אבינו התנסה בזה לא רק במאבקים כלפי חוץ, עם עשיו ועם לבן, אלא אחר כך עם בעיות בתוך המשפחה. יוסף והאחים, אי הבנות, חילוקי דעות. ובוודאי כשעם ישראל מתקבץ, כשהקדוש ברוך הוא מקבץ את גלויותינו, כפי שהוא עושה עכשיו למעלה מ-100 שנה, התהליך הוא לא פשוט, לאחד את עם ישראל מחדש אחרי 2000 שנות גלות, גלות של פיזור גם בדעות והתרחקות מתורה ואמונה. לכן יש בעיות, אבל ברוך השם מתקדמים גם למרות הבעיות ובתוך הבעיות. הקדוש ברוך הוא ממשיך לפעול. אז זה מה שאנחנו רואים פה, נראה בפסקה הזאת לפנים. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. מתי עזבנו את הפוליטיקה העולמית? בחורבן, כשבאו החורבנות. אחרי חורבן בית שני, לא היינו בבמה הפוליטית של מדינות בעולם. היינו עם מפוזר ומפורד בין העמים. לא בארצנו נשלטים על ידי עמים אחרים. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס. אונס. בית ראשון נחרב על ידי בבל ואשור. בית שני נחרב על ידי הרומאים, גירשו אותנו, החריבו את ביתנו. אבל אומר הרב, מאונס שיש בו רצון פנימי, מרפיא לנו הרב, עוד לא הגיע הזמן המתאים שעם ישראל יתפוס את מקומו כמדינה עצמאית, כממלכה, בין אומות העולם. ולמה? כי המצב בין אומות העולם היה אז שכמה שהממלכה יש בה יותר רשעות, ככה היא מחזיקה מעמד בעולם. ולכן לא רצינו מבחינת הרצון הפנימי להיות חלק מזה. אני אומר הרב, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה ולא רשעה וברבריות. באותו זמן הרשעה והברבריות קבעו את סדרי העולם. הלא אנחנו, ולכן זה קרה לנו. מנהיגנו גם בזמן בית ראשון ואחר כך בזמן בית שני בסוף התקופות למדו מאומות העולם. בבית ראשון עוד למדו עבודה זרה, בבית שני למדו שנאה, שנאת חינם, רצח ושנאה ורשעה. וזה לא בשבילנו להיות מעורבים בעולם כזה. זהו הזמן שאנו מקווים, הזמן שלא יהיה צורך לנהל מדינה על ידי רשע וברבריות. מובן הדבר שכדי להגשימו, להגיע לזמן הזה, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, בכוחות הפנימיים שלנו, בכוחות הקדושה שלנו, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא, גם באמצעים החיצוניים. בסוף היינו צריכים להשתמש באמצעים חיצוניים, פוליטיים, צבאיים. היינו מוכרחים בסוף להילחם נגד הגויים ששלטו פה בארץ ישראל. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. כלומר, מבחינת הזמן המתאים, מתי הגלות נגמרת, מתי מתחילה הגאולה, הכל מנוהל על ידי בורא עולם. אבל האיחור, כלומר, האיחור בתפיסת מקומנו בעולם של אומות, את מעמדנו, האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. וזה הכל היה עת רעה, העולם. העולם היה שקוע בעבודה זרה וברשעות וברבריות, כל העולם. בהם מהרב אומר, והנה הגיע הזמן, וזה הרב כתב לפני למעלה ממאה שנה, אבל זה כבר התחיל בזמן הרב. ההתעוררות הציונית התחילה, העליות לארץ ישראל התחילו. הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם יתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוקית הברורה. העולם יתבשם, אומר הרב. מה אתן אומרות, העולם התחיל להתבשם? בוודאי שהעולם בורות התשובה, הרב מדבר על זה שהתשובה מרחפת בעולם. כלומר, עוד לא הגיעו להכרה גלויה בשם אלוהי ישראל, אבל הרבה מאוד העולם תיקן בחיי החברה, אפילו דמוקרטיה ושוויון, שאלו הם ערכים חיצוניים יחסית של סדרי חיים של חברה ומדינות, גם אלו התקדמות של תשובה. הם דברים חיוביים, כן?
זה
גם בגללנו, ודאי. קודם כל חכמינו אומרים שמאז שהתורה הופיעה בעולם, זה השפיע גם על עמים אחרים, לא בצורה גלויה. חכמינו גם אומרים שמאז שעם ישראל היה מפוזר ומפורד בין הגויים, זה השפיע, זה הכניס רוח אחרת קצת בין הגויים. זה לקח הרבה זמן. הלא גויים ראו ציבור שחי בצורה אחרת. אפילו ביותנו משועבדים ועבדים, אז הכל התחיל להתקדם. כשאומרים העולם התחיל להתבשם, הביסום לוקח זמן. הכל הוא כמעט לאט לאט, התהליכים האלו. גם בגאולה שלנו התהליכים הם לאט. צריך לגמול. יש עוד? מה? עוד שתי דקות.
כן, כן.
והנה, עכשיו מביא לנו הרב עוד שלב מוקדם מאוד של הדבר הזה, שלא הולכים לתפוס את מקומנו בעולם כשהעולם הוא מלא רשע. והדוגמה היא עוד מיעקב אבינו. אתם זוכרות מה היה עם יעקב? הלא הוא כשחזר לארץ ישראל ושלח שליחים לפייס את עשיו, אלו עשיו תכנן לרצוח אותו. והשליחים חזרו ואמרו שעשיו בא לקראתו עם 400 איש, ויעקב אבינו פחד. עשיו היה אישיות חזקה, עם צבא, עם שלטון, והתפייסו. ואז עשיו הציע ליעקב, בוא איתי, כתוב בתורה. ויעקב אבינו התחמק, ואמר לו, אני לא יכול, הילדים והצאן, ואני אתקדם לאט. וחכמינו מפרשים את זה, יעקב לא רצה, אם היה הולך עם עשיו, עשיו רצה כאילו למנות אותו לסגנו אולי בממלכתו שנוהלה ברשות, כפי שעשיו היה. ולכן חז"ל אומרים, הנה, יעקב שלח לעשיו את הפורפירה, את חלוק המלוכה. עשיו נתן לו חלוק המלוכה, בוא תהיה איתי. יעקב אבינו שלח לו את זה ואמר לו, יעבור נא אדוני לפני עבדו. תלך אתה לענייניך, אני אלך לעניינים שלי. למה? אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. כך עשיו שלף, כך כל המלכים שלטו, או כל ראשי השבטים שלטו. מי שהיה רשע יותר גדול, הוא שלט. ולכן זה מאונס שיש בו רצון פנימי שגורשנו מן הארץ, אבל לא הגיע הזמן שעם ישראל יוכל להופיע בעולם ולתפוס את מעמדו, ורק על ידי המעמד החזק וההתקדמות גם הרוחנית של עם ישראל יוכל להקרין לעולם את התוכן האלוקי של החיים. ולכך אנחנו הגענו בדורנו. מניין לנו? כי הקדוש ברוך הוא כבר הביא לידי כך שאנחנו נחזור לארץ. הכל מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא. עורר אותנו, תחזרו הביתה, הגיע הזמן. אבל גם פה בבית זה לוקח זמן. זהו תהליך איתי, אבל תהליך פתוח. טוב, נסיים.